שלום לכולם, אנחנו בפרק ט"ו פסקה ז'. כפי אותה המידה שאדם מכיר את עוונותיו, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו, מכל מקום הרי אורה חופפת ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כפי אותה המידה שאדם מכיר אותם ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, נעשה עיכוב שלהם פחות מכוחו, והרסיותו מתקטנת. ומתוך כך אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו, ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו, בסוף כל סוף יבוא למידה עליונה כזו שכל ההדורים יתיישרו, כל גה ינסה וכל הר וגבעה ישפלו, והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה. טוב, אז אמרנו הרבה פעמים שיש בעצם, נקרא לזה, שלוש רמות או שלוש צורות יחס ביחס למצבו של האדם, בין באופן חיובי בין באופן שלילי. יחס אחד, הכרה. הכרה שכלית, הכרה רוחנית. יחס שני, רצון. ויחס שלישי, פעולה, עשייה, עולם המעשה. אז כאן הרב מתאר את היחס שבין האדם לבין הקלקולים שבו. כלומר, באיזה מקום או באיזה רמת יחס אדם נמצא ביחס לעוונות שלו, ביחס לחסרונות שלו, ביחס לעיכובים בהופעת השם אצלו. אז אומר הרב, כפי אותה המידה שהאדם מכיר את עוונותיו, כלומר, כפי שהאדם יותר מכיר באופן בהיר, באופן אמיתי, את הקלקולים, את החסרונות, את העוונות שלו, אז לפי רמת ההיכרות השכלית, כך אומר הרב, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו. מדוע? כי הכוח היותר עליון שבאדם ברמת הטבע הוא השכל, הוא ההכרה השכלית. ככל שהשכל מופיע ביחס אל החיים, בין אם זה שלילי או חיובי, כך האדם יותר שייך, אם אפשר לומר, ליסוד האדם. הוא יותר נפגש עם היסוד מבחינת הטבע, עוד לפני הנשמה. ואז ממילא, ככל שהאבון הוא יותר בהיר מבחינת השכל, אז גם אור התשובה יותר בהיר. אדם שחי בערפל של הכרה, מה שנקרא, יש לו ערפיליות בהכרה, או באופן קיצוני, הוא חסר הכרה. אז אדם שהוא חסר הכרה, שכלית, לא חייב להיות בבית חולים. יש הרבה אנשים ערניים לגמרי, מתפקדים, פועלים, עושים, אפילו קוראים להם מצליחים, שהם חסרי הכרה. כלומר, לא כוח ההכרה השכלית, ודאי לא השכליות האלוקית, היא זאת שמניעה אותם. אז כפי אותה המידה שהאדם מכיר את עוונותיו, מכיר קודם כל את המציאות של החסרונות, מבין את המשמעויות של החיסרון הזה, יודע את ההשלכות של החסרון הזה, וכו'. אז כפי אותה המידה שאדם מכיר את עוונותיו, גם אותם וגם את כל ההשפעות שלהם, ממילא הבהירות של אור התשובה זורחת לנשמתו. כי כגודל הכרתו את קלקוליו ומשמעויותיהם, כך שייכותו אל התיקון שצריך להיות ביחס לקלקול הזה. לכן הבהירות של אור התשובה זורחת לנשמתו. אף על פי שזה שהוא מכיר בשכלו את אותם הקלקולים, וממילא יש כאן בהירות של תשובה, לפחות ברמת, הרב קורא לזה, הזריחה על נשמתו, אף על פי שלכאורה, עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו. זה השלב השני, זה הצד השני. הרצון עוד לא קבוע אצלו ביחס אל התשובה. הוא רוצה לעשות תשובה? לא רוצה. רוצה לעשות תשובה חלקית? רוצה תשובה מורפלת. אז אין עדיין קביעות תשובה בלבבו. אין עדיין קביעות תשובה ברצונו. זה לא מוחלט אצלו עדיין מבחינת הרצון. אבל עצם זה שהוא מכיר בשכל, ממילא איזה מין אור תשובה עליון, נקרא לזה נשמת התשובה, חופפת עליו מלמעלה. זורחת על נשמתו. למרות שבתוכו פנימה, מבחינת הרצון, זה עוד לא קבוע. יש התנוצצויות של רצון של תשובה בעקבות ההכרה השכלית של ההבנות, של הקלקולים. אבל הבהירות הרצונית והפנימית בתוכו עדיין לא נמצאת, עוד לא קבועה. אומר הרב, מכל מקום הרי אורה של התשובה חופפת ומרחפת עליו מלמעלה. מצד הנשמה הפנימית שלו, עדיין זה לא מתגלה ברצון באופן מוחלט וקבוע, וממילא הוא כבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. בואו נקרא את כל המשפט הזה. כפי אותה המידה שאדם מכיר את אבונותיו, הבהירות שלא רק תשובה זורחת על נשמתו. אף על פי שלכאורה עדיין לא זכה לקביעות התשובה בלבבו וברצונו, מכל מקום, הרי אורה של התשובה חופפת ומרחפת עליו, וכבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. אם כן, ההכרה השכלית, אף על פי שהיא לא יוצרת תמיד התעוררות רצון שלמה, או התעוררות רצון קבועה, וזה עדיין עומד מחוץ לאדם באופן יחסי, הבהירות של אור התשובה זורחת על נשמתו, עדיין יחסית מבחוץ, עצם זה שהוא מכיר באבונותיו, בשכלו, עצם זה עורר את התשובה שזורחת עליו מלמעלה, וגם אם הרצון של התשובה עדיין לא חי בתוכו, כבר הוא מתחיל להיברא בריאה חדשה, אותו אור התשובה מתחיל להיות שייך אליו, לחול עליו וכו'. כמו שאמרנו באחד השיעורים האחרונים, אולי האחרון אפילו, שרבי מקוצק אמר, על מה שכתוב בתורה, שימו על לבבכם. לא כתוב שימו בלבבכם, שימו על לבבכם. המטרה הרי היא לשים בתוך הלב. המטרה היא לא לשים על הלב, אלא אנחנו צריכים לפעמים לשים על הלב. על, מבחוץ. מתישהו, הלב ייפתח, ואז מה שנמצא על, ייכנס פנימה. יהיה בתוך. אז אם כן אמרה התורה, שימו על לבבכם. ודאי שהמטרה היא לשים בלבבכם. המטרה היא לשים בתוך הלב. אבל לפעמים הדרך אל תוך הלב, עוברת דרך על הלב. ולאט לאט ייפתח וייכנס פנימה. לכן גם אם הבהירות של התשובה היא עדיין מלמעלה, היא עדיין לא בעומק רצונו ובקביעות רצונית כזאת, עצם ההיכרות השכלית, עצם יש אדם מכיר בחסרונות, מבין את המשמעויות של החסרונות האלה וכו', ממילא אור התשובה מאיר עליו, וגם אם הרצון עדיין לא שייך לתשובה באופן מלא, כבר התשובה מתחילה לפעול עליו, למרות שהיא חופפת ומרחבת עליו מלמעלה, אבל כבר היא פועלת לברות אותו בריאה חדשה. טוב, הלאה. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה. הרמב"ם כידוע, על פי הגמרא, בהלכות תשובה מפרק ומפרט מאוד את אותם הדברים שמעכבים את התשובה, אותם הדברים שמונעים את התשובה וכו'. אותם הדברים שמעכבים את התשובה, אלה דברים לא פשוטים, כלומר, אבונות, מחיצות, מסקים, לא פשוטים. אז אומר הרב, אפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, אפילו אם אדם שייך לאבונות קשים, לקלקולים חמורים, והוא יודע, ואדם יודע את זה, אדם יודע בשכלו שהוא שייך לקלקול כזה, ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, אומר הרב, כפי אותה המידה שהאדם מכיר אותם, כפי ההיכרות שלו, קודם כל לזהות את זה, ולהבין את המשמעויות של זה, וכו', ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, הרבה פעמים לא נעים לנו להסתכל בפנים, להסתכל במראה, להסתכל בעיניים אמיתיות, על כל הקלקולים, על כל החסרונות האלה, כי אלה דברים חמורים לפעמים, דברים שיש להם השלכות מרחיקות לכם. ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כפי אותה המידה שאדם מכיר אותם, ואינו מעלים את עיניו ומציאותם, מכוח ההיכרות השכלית של אותם, וההבנה של המשמעויות של הקלקול הזה, הקלקולים האלה, נעשה העיכוב שלהם פחות מכוחו. אפשר לומר, הארסיות שלהם, הרעל שבהם, העיכוב שבהם, מתקטן. וארסיותו מתקטנת. כן, בעצם הנקודה המרכזית שרב כאן מחדד בפסקה הזאת, זה לא לזלזל בזה שחשוב שאנחנו נהיה מספיק אנשים כנים וישרים, לפחות להכיר בשכל את הקלקולים. ולא להיות כאיזה סוס דוהר באפלה, שוטף ולא מסתכל למעלה ושמאלה, בכלל לא שם למה קורה איתו, שטוף באיזה זרם של חיים. עצם ההכרה השכלית את הקלקולים, זה עצמו מתחיל להניע, נקרא לזה, מהלך תשובה, גם אם הוא לא שלם עדיין. אבל אם אדם מזלזל בהכרה השכלית, או כי אין לו זמן עכשיו להתבונן שכלית, במרכאות, אין לי זמן לזה, או הוא מפחד להתבונן שכלית, כי מי יודע מה הוא יראה שם, או שהוא מתבונן שכלית, אבל הוא רואה שזה עדיין לא מונח ברצונו, זה לא קבוע ברצון, זה לא קבוע בתיקון המעשי, אז הוא אומר, מה זה שווה? שאני מכיר בשכל, אם אני לא עושה עם זה משהו, או לא עושה עם זה מה שאני צריך לעשות עם זה. אומר הרב, זה לא נכון. לפי הערך של ההכרה השכלית, כך התשובה תתחיל לחול באדם, ואפילו הדברים המעכבים ביותר את התשובה, ככל שאתה מודע לזה שאתה קשור אליהם, זה מוציא את החריפות ואת ההשפעות החריפות מאותם הדברים שמעכבים את התשובה. לכן ההכרה השכלית, הייתי אומר אפילו בצורה אחרת אולי, האמיתיות שבאדם להכיר בעיני שכלו את מצבו. לא להתחמק עם מצבו, ולא לנסות להיות פרפקציוניסט, שעד שהוא לא מתקן את הכל, בכל הרבדים, שכל, רצון ומעשה, אז לא שייך משהו מכיר בשכלו. זה לא נכון. ההכרה השכלית היא חשובה. לאט לאט היא תשפיע גם על הרצון וגם על הפעולות. כן, ליאור, רצית לומר משהו. טוב. כן.
אז הרב מבקש מאיתנו שאנחנו נעשה את החשבון נפש הזה היומיומי פעם בשבוע, נראה מה אנחנו טובים.
אתה עכשיו נוגע בנקודה אחרת. כמה פעמים צריך לבדוק בהכרות שכליות איפה אנחנו נמצאים? אז הרב אומר בכמה קומות, או יום יום, או בסוף השבוע, או בסוף תקופה.
איך לעשות את זה?
אז הרב אומר, למשל, יום יום, זה קריאת שמע על המיטה. כל הוידוי וכל מה שאדם אומר, סוף שבוע. גם אדם צריך לעשות לעצמו איזשהו סיכום, חשבון נפש. סוף תקופה. בעלי המוסר, למשל, הלכו עם זה עוד יותר, אמרו שאדם צריך לכתוב לעצמו בפנקסים. ממש. לכתוב לעצמו את הדברים. כלומר, לא רק לזכור אותם בזיכרון ולהעלות אותם במחשבה. לכתוב אותם על דף, כשאדם כותב על דף, זה מול העיניים. למשהו אחר, יש הבדל בין אדם שלומד למשל במחשבה, לבין אדם שמדבר את מה שהוא חושב. כשהוא מדבר, אז האוזניים שלו שומעות מבחוץ את מה שהוא מדבר. ואז הוא אומר, רגע, זה לא נכון מה שאמרתי. זה לא מדויק. אדם שלומד לבד למשל, עדיף שלא ילמד לבד. אם הוא לומד לבד, צריך לדבר. ועדיף אפילו שיכתוב. כי לפחות הכתיבה והדיבור, זה איזשהו סוג של ביקורת עצמית. אתה כותב איזה משפט, או רגע, זה לא מדויק המשפט הזה. אם אתה רק חושב, אז זה משפט מעורפל כזה. בסדר, בערך. בכלל לא שם לב שזה לא מדויק. לכן ההכרה השכלית וגם הדיבור ואולי גם הכתיבה לפי בעלי המוסר, זה דבר חשוב. מצד אחד צריך לשים לב להכרה השכלית הזאת. מצד שני, אני קצת מנסה להזין את זה, החפירה בקישקה, יותר מדי, היא מסוכנת מאוד. זה כמו אותו רץ מרתון, שכל 50 מטר מסתכל קדימה ואחורה, כמה הוא רץ, כמה עוד נשאר. אתה לא תתקדם כך, בשום מקום. אני לא אומר להיות עם רטייה על העיניים ולא להסתכל. אבל גם ההתבוננות היא צריכה להיות במידה. לכן יש אנשים שהפנקסיות הזאת היא קשה להם. קשה להם. יש אנשים שהחשבון המתמיד הזה הוא קשה להם. וזה בסדר, הם לא צריכים להרגיש שהם חפפנים ולא רציניים. הם צריכים לזהות בעצמם. האם אני אדם שחושב על מה שקורה איתו? כן. האם אני שם את עצמי פעם בתקופה במראה של עצמי? משתדל. כן. האם בעקבות זה אני מנסה לתקן משהו? משתדל. כן. בסדר, אפשר יותר? אולי יותר. אבל מצד שני, אדם לא יכול לעשות מעשים שהם נוגדים את המבנה המנטלי שלו. הוא לא יכול להנוס את עצמו. צריך מאוד להיזהר מהקישקאיסטיות יתר הזאת. בסדר? כן, בואו.
המהלך של המודעות זה בעצם שיוכל לעשות כרגע את המהלך של התשובה.
נכון. המודעות השכלית זה הכלי היותר עליון שבאדם, ברמת הטבע.
בעצם יכול להתחיל את התשובה.
ומשם הוא ינוע לכיוון הרצון ולכיוון הפעולה. ועצם העלאת המודעות היא מזריחה, מתחילה להזריח את התשובה כרגע על האדם, מחוץ לאדם. כמו שהרב אומר, אור התשובה זורחת על נשמתו, או אחר כך, מכל מקום, הרי אורה חופפת ומרחפת עליו. זה חופף אותו. זה עדיין מבחוץ. זה עוד לא חדר לתוכו. אבל זה כבר מתחיל, הוא כבר מתחיל להרגיש, זה מתחיל, זה מתחיל להיות כבר חלק מההוויה שלו. בסדר? כן. מדבריך
אני מבין
שהתבוננות
היא
בעצם
הדרך לעשות את התשובה, זה לא משהו שמתאים לכל אחד.
התבוננות של שעה יחסית לכמה זמן?
אמרת שפשפוש
במעשים
יתר הוא לא מתאים לכל אחד.
א', פשפוש מעשים, פשפוש יתר הוא מסוכן לכל אדם. צריך להיות פשפוש נכון. לא חסר ולא יתר. יתר זה דבר לא נכון והוא גם מסוכן והוא מזיק. ב', איך זה בדיוק יתלבש באופן מעשי? צריך כאן להכיר את עצמנו. כל אחד ידע איך זה מופיע אצלו. זאת הכוונה. אם כן, ואפילו אותם הדברים המעכבים את התשובה, כפי אותה המידה שאדם מכיר אותם, ואינו מעלים את עיניו ממציאותם, או כי הוא לא שם לב, או כי הוא מזלזל במה שהוא רואה, או שהוא מפחד ממה שהוא רואה, או שהוא חושב שזה לא מספיק מה שהוא רואה, כי הוא, לזה, הוא לא פועל את התיקון וכו'. אף על פי שהוא רק מכיר אותם כרגע, ולא מעלים את העיניים שלו מהם, נעשה עיקוף שלהם פחות מכוחו, והרסיותו מתקטנת. ומתוך כך, אור התשובה מתחיל להיות זורח עליו, כרגע מבחוץ באופן יחסי, וקדושת השמחה העליונה כבר מתלבשת בעצמיות נשמתו, כלומר התשובה מתחילה להיות חלק, נקרא לזה, מהפסיפס הכולל שלו, אמנם כרגע מבחוץ, הוא כבר שייך לזה באיזושהי מידה, ממילא השמחה האלוהית, שהוא שייך כבר, מתחיל להיות שייך למסלול של תשובה, זה כבר מתחיל להיות חלק מההוויה שלו, למרות שזה באופן יחסי עדיין מבחוץ, ושערים סגורים הולכים ונפתחים לפניו. בהתחלה השערים היו סגורים, כי זה היה מבחוץ, לאט לאט זה נכנס פנימה, וסוף כל סוף יבוא למידה עליונה כזו, שכל ההדורים התיישרו. תהליך, לא להיבהל מהקצב, ולא להתבהל מהתהליך, זה יקרה. כל גי ינסה, כל גי, כל עומק של תאום שאדם נמצא, יחזור להיות ברמת ההתנסות החיובית, וכל אר וגבעה ישפלו, כל מה שאדם בנה, ערים וגבעות שליליים, יחזור למקומו הטבעי, והיה יעקב למישור, והרכסים לבקעה. אמר שלמה המלך, רק משוגע דומה עליו העולם כמישור. כן. העולם שלנו כמישור. העולם שלנו הוא לא מישור. העולם שלנו הוא והיה יעקב למישור. ספר של עגנון, נכון? סיפור של עגנון. ויעקב למישור. העולם שלנו זה יעקב למישור. זה לא רק עקב, לא רק עקב, לא רק עקום, לא רק ודיות, לא רק תאומות, לא רק נפילות, לא רק התמוטטויות. והעולם שלנו זה לא עולם שבו הכל בסדר והכל טוב. זה לא עולם שבו אני לא שייך לתשובה בכלל, עולם שאני שייך לתשובה בפעם אחת, בבת אחת, בכל הרמות. גם תהליך התשובה הוא תהליך של לאט לאט מופיע בהדרגה, בהתחלה יותר חופף מבחוץ, מכוח ההכרה השכלית, ולאט לאט יותר נכנס פנימה לרצון והתיקון המעשי. טוב, אם כן, המודעות השכלית היא בעצם הגרעין הראשוני, שממנו התשובה תהיה חלק מאיתנו ממש.